שלום, ברוכים הבאים לתוכנית חדשה של העולם. הפעם נדבר על נושא שהוא עניין לכל העולם, וזה שינוי האקלים. עמנו הדוקטור מיכאל אייטמן. נתחיל מיד לגבי נושא שמעסיק מאוד את כל העולם, וזה השינוי האקלים. כל הארגונים שאחראים על מחקר של נושא הסביבה אומרים שזה מצב חירום. הגענו לכזה מצב של מצב חירום עולמי, וזה נושא שצריך להעסיק אותנו יותר דווקא במאה הזאת, עניין של קיומי ממש. במקרה של אמריקה הלטינית, יש מספרים מאוד מעניינים. השטח החקלאי הכי גדול בעולם מרוכז באמריקה הלטינית והקריבים. הם 5,760,000,000 דונם, והמספר הזה שווה ל-30% מכלל הטריטוריה של אמריקה הלטינית. 47% מהשטח של האזור מכוסה ביער, שזה משהו שלא, אין באף אזור אחר. כ-92% מהיער באזור הזה מרוכז בעיקר בברזיל, פרו, והמדינות האלה ביחד עם קולומביה, אקוודור, קולומביה ונצואלה, הם אחראים ל-60-70% מכל צורות החיים של צמחים וחיות בעולם. לפי המספרים האלה, אם ככה, מה המשקל של אמריקה הלטינית ליצור שינוי אקלימי משמעותי שישפיע בצורה חיובית על כל העולם?
אני לא יודע. העניין הוא שאין באמריקה הלטינית תעשייה גדולה כמו בסין. אלה היא משתתפת בכל יצירת האקלים, איזון האקלים בכל כדור הארץ בצורה יותר פסיבית. שאותם הצמחים, עצים, שם בקריבים, באמזוניה, בכל האזור הזה, זה דבר מאוד חשוב לכולנו. אז זה מה שהיא עושה, וודאי שאם אנחנו נמשיך לשמור על על השטח הזה, שהוא יישאר ירוק, אז זה יהיה ממש רווח גדול לכל הכדור הארץ. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים עוד יותר לדאוג עליו, כי לעומת זה אנחנו רואים מה שקורה ברוסיה, ששם ממש נשרפים המון המון שטחים בסיביר, ואותם העצים שפעם היו ממש ממלאים את החמצן באוויר שלנו, מתי זה יתחדש ומתי זה שוב ייכנס לבלנס הזה, לאיזון האקלים, אני לא יודע. דרום אמריקה היא בזה ממש שטח, בוא נגיד, מאוד חשוב, מאוד חשוב. יש גם באוסטרליה, בניו זילנד, יש עוד מקומות כאלה בארץ, בכדור הארץ, אבל לא בעוצמה כזאת כמו בדרום אמריקה. אנחנו ממש צריכים לשמור על זה, אנחנו צריכים לעזור לשמירת העיירות האלה בדרום אמריקה ובכלל באמריקה, לעזור למדינות הללו, כן, אפילו לעזור להם כספית, טכנית וכן הלאה, כדי לשמור על כל האזורים האלו, במיוחד נגיד השריפות, נגיד הבעיות של החיידקים, של כל מיני בעיות שיכולות לבוא. נו, וזה מאוד חשוב. אני לא יכול להגיד, לא פעם טסתי מעל דרום אמריקה, וראיתי את השטחים האלה ירוקים, זה באמת משהו מאוד מיוחד.
decir que tiene una importancia especial להגיד שיש איזה חשיבות מיוחדת כל האזור הזה מנקודת מבטך?
כן, קודם כל רק צריכים להבין שפעם על כל הצפון ודרום אמריקה שהיו חיים אינדיאנים מכל מיני הסוגים שלהם, לעומת מה שהיה היום, זה היה, לא יודע כמה, אבל פי אלף פחות ממה שהיום בני אדם. צריכים להבין שזה באמת, זה היה נשמר בצורה טבעית. אבל היום, בגלל שיש כל כך הרבה אוכלוסייה, והיא כל פעם מגיעה לשים יותר גדולים בתעשייה, בעוצמה, במהות החיים, ברמת החיים, זה הכל ודאי ש עושה נזק לטבע.
Entonces habría que hacer acciones a
אם
nivel
כך, צריך לקחת, לפעול גם ברמת השטח, או כשאתה אומר שצריך לתמוך בכל האזור, גם עם פרויקטים או מבחינה כלכלית, כלומר, צריך בכל רמות?
כן, זה מה שאני חושב, שאנחנו צריכים להבין שכדאי לנו לשמור על כל הכדור הארץ, ואותם השטחים שהם באמת שומרים לעצמם ומועילים ליצירת ליצירת האוזון, חמצן, אז שאנחנו נתמוך בפוליטיקה כזאת של אותם המדינות, אותם הממשלות, שהם ישמרו על זה, שיהיה להם כדאי גם בשבילנו לשמור על מה ש על השמירת הירוק, מה שיש להם.
אם זה אזור כל כך חשוב, אם כך, לעולם, יש זכות להתערב בהחלטות שנקבעות באזור הזה?
לא, אנחנו לא יכולים להתערב, כל האום ויונסקו וכל הארגונים האלה, הם לא יכולים להתערב, כי זה נראה כאילו שהם עושים חשבון עם מישהו אחד על חשבון של השני, לטובת זה ולא לטובת זה, אנחנו לא יכולים. אלא אנחנו צריכים לקבוע כאן איזשהו פיצוי כספי, יכול להיות, לאותם המדינות שהן שומרות על על העיירות, על העצים, על שמירת הטבע, ודווקא, ואלו שלא כל כך שומרות על זה, אז להתייחס אליהם בצורה אחרת, לחייב אותם בצורה, בכל זאת אנחנו נמצאים על פני כדור הארץ, כולנו יחד יכולים להשפיע, יש לנו כלים איך להשפיע אחד על השני.
סיכום על האפקטים הכי חשובים שמורגשים כבר באזור של אמריקה הלטינית לגבי התחממות עולמית, אפשר להזכיר את עליית פני הים, את מחזור, שינוי מחזור הגשם, התחה של הקרחונים, שינוי במצב החקלאי, וגם מחלות שכבר נעלמו מעולם שפתאום חוזרות. אם כך, איך צריכים להתמודד עם הבעיה הזאת?
אני לא כל כך בקיא לזה, רק אני מבין ש אנחנו צריכים להסתכל בצורה כללית על כל הכדור הארץ, שזה מערכת אחת, ולא לראות שמה פתאום שיש לנו התפרצות של התפרצות של איזה מחלה או באיזה תופעה במקום אחד, אלא לראות שזה נגרם, יכול להיות מסך הכל החוסר איזון שאנחנו גורמים. זאת אומרת, אני יכול לעשות משהו במזרח הרחוק ולראות תוצאות מזה בברזיל. זה הכדור הארץ הוא כדור אחד, מערכת אחת, אנחנו לא כל כך מבינים אותו עדיין איך שהוא מתנהג, אבל ברור לנו שטבע הוא אחד, ויש קשרים ויש השפעות כאלו שאנחנו עוד לא מבינים ולא יכולים לקחת בחשבון, אבל כדאי להיזהר. אנחנו רואים שהטבע הוא לא עושה חשבון עם זה, אנחנו מבינים או לא מבינים, אלא העבודה כאן היא צריכה להיות מאוד בקפדנות, בעדינות, והרבה הרבה יותר להשקיע בשמירת הטבע ממה שאנחנו עושים היום. אם היינו לוקחים מהחימוש, מהמלחמות, מכל הדברים האלה, לעשות מס על מלחמה. לא, מיסים. לא. אתה רוצה לפתח נשק. 5% אתה צריך לשלם לזה. אתה אם מישהו נכנס למלחמה, אתה צריך לשלם 5% מזה, וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים שבזה אנחנו משפיעים על הטבע, על הבני אדם, על כולם, בצורה רעה, שאנחנו נשלם על זה מיסים לפחות. אני הייתי עושה את זה.
אינטרסנטי, אי אותרה קוויסטיון.
מעניין, יש עוד שאלה גם לגבי האימפקט שיש, מה שזה, השינוי האקלימי גורם באמריקה הלטינית, וזה התפוקה החקלאית, זה הארצות שמייצאות המון תוצרת חקלאית לעולם. למשל, מערכים שיפגע בייצור של תירס, תפוחי אדמה, סויה, חיטה, יינות וכן הלאה, ויהיה לזה אפקט כללי על הכל. אם כך, מה הפרספקטיבה שיש לכל האנושות, אם זה יהיה האימפקט באזור ספציפי, אבל הערכה היא שזה יפגע באזורי חקלאות גדולים מאוד, מה, איך זה יפגע, או איך זה ישפיע על עתיד האנושות?
אני חושב שלאנושות יש עכשיו בעיה גדולה מאוד, שבזמן הקרוב היא תתחיל להרגיש עד כמה שיש לה בעיה עם הייצור התוצאה החקלאית דווקא, והבעיה היא בחקלאות שאנחנו צריכים כל שנה לחדש את זה, ואנחנו מאוד תלויים בהרבה גורמים. וכמה שאנחנו היום מצליחים על ידי כל מיני תופעות, על ידי כל מיני הצלחות הביולוגיות ומדע, להיות למעלה מכל מקרי הטבע. בכל זאת, אנחנו מאוד תלויים בזה. ולכן צריכים לקחת בחשבון שחקלאות זה הדבר הכי חשוב. כי מה יש לנו? אנחנו סך הכל חיות, אנחנו חייבים מזון. ויוצא שהתלות הזאת במזון היא צריכה קצת לעורר אותנו יותר לבעיה, בעיית אקלים, בעיית האיזון של כדור הארץ. אני לא כל כך רואה ממה שאני שומע, ממה שאני קורא, לא כל כך רואה שבאמת דואגים לזה. בינתיים אנחנו יכולים לחסות חוסר זה על ידי זה, חוסר זה על ידי זה בתוצרת חקלאית או בכלל, אבל לא נראה לי שאנחנו יכולים להמשיך בצורה כזאת הלאה ולהיות רגועים. ביטחון לחיינו על פני כדור הארץ הוא קודם כל תלוי בחקלאות. וחקלאות קודם כל תלויה באיזון האקלים. אנחנו לא יכולים בחממות לגדל מזון לכולם. ולכן יוצא שאנחנו מאוד תלויים באקולוגיה כללית. אני מאוד מקווה שאנחנו נחשוב ונבין מה עושים, ולא שנגיע לזה על ידי מכות. שיבוא איזושהי שנת רעב, ובין ברירה אנחנו נתחיל משהו לעשות. כי להביא את הכדור לאיזון, כדור הארץ לאיזון, זה הרבה יותר קשה ודורש הרבה יותר זמן והשקעה עצומה לעומת מה שנשמור עליו במצב הרגוע.
Sobre esto quisiera añadir algunos datos.
לגבי זה רציתי להוסיף נתונים גם מהאום. הם חוזים שעד 2030 כל שנה מאבדים 2.1 טריליון דולר ברמה עולמית. אנחנו מדברים על מספרים רציניים, ויש עלייה של 1.5 מעלות צלסיוס בכל העולם. כלומר, במלחמה כנגד זה. ומבחינת עבודה גם כן יש אימפקט רציני, בגלל ש 940 איש עובדים, 940 מיליון איש עובדים בחקלאות בעולם. וכלפי האנשים האלה, ארגון העבודה העולמי מעריכים שיהיו כ-80 מיליון עבודות שיאבדו בגלל שינוי האקלים. כלומר, הפרספקטיבה היא מאוד מדאיגה. האם אתה חושב שאנחנו עדיין בנקודת זמן שאפשר להפוך את התהליך הזה מנקודת מבטך?
אני לא יודע, אבל ברור לנו שאנשים שעוזבים את החקלאות, הם הולכים וממלאים את העיירות הגדולות האלה. ושהם מגיעים לעיר הגדולה, כבר לרדת בחזרה לחקלאות, הם לא, אין תנועה כזאת. אנחנו רואים כל האנשים האלה שמגיעים מאפריקה לאירופה, מדרום אמריקה לארצות הברית. אלו אנשים שהיו מוכנים לעבוד ועבדו בכל מיני עבודות שקשורות יותר לאדמה. מה שאם כן הם יהיו שם, ולכן אני חושב שיש לנו בעיה גדולה מאוד. אנחנו לא נוכל להחזיר אותם אחר כך לחקלאות ולכל מיני עבודות כאלה כמו שהם היו עוסקים. זו בעיה גדולה, אבל שוב, תראי, אני חושב על זמנים הקודמים שהיה מלך בכל מדינה, ואז הוא חשב שזה שלי. מלך ככה חושב, זה שלי. זה האנשים שלי, זה המדינה שלי, זה האדמה שלי, הכל שלי. ואז הוא מתייחס לזה בצורה כמו בעל הבית. היום, אם אני מגיע לשלטון לארבע שנים, כן? לארבע שנים זה הכל. מה קורה לי? כמה שיותר לגנוב, כמה שיותר לעשות, כל מיני חיים, כל מיני דברים, ולעזוב ולברוח. זה מה שחושב כל אחד. אז מה יש לנו מזה? אנחנו רואים באיזו צורה הם מנהלים את המדינות. הגישה עצמה שזה לא שלי, היא כל הזמן הופכת להיות לאינטרסנטית לכל מיני מטרות אחרות, ועל זה, מזה סובלים גם העמים וגם המדינות וגם הטבע. אבל מה לעשות, אני לא יודע. לחזור שוב לאותם הימים שהיו מלאכים. ודאי שהיה יותר טוב, מפני שגם כן אליטות היו, אליטות שהם היו מוסרים את המלכויות שלהם מדור לדור, מדור לדור. הם היו יותר ברמה אינטליגנטית, זה היה משהו אחר. והיום כל אחד יכול לקפוץ ובכל מיני אמצעים של כלי תקשורת וכן הלאה להגיע למקומות גבוהים, למשטר, ואז הוא משתמש רק לטובתו. זה הרבה יותר גרוע ממה שהיה קודם. אבל כנראה שאנחנו צריכים את זה לעבור כדי לקבוע שזה האדם, הטבע האדם הוא רע, והוא משתמש בצורה כזאת שאסור לנו לתת שלטון לבני אדם לכמה שנים. אסור לנו להתייחס לכל אחד ואחד שמסוגל לנהל מדינה. ונו, האנושות תלמד מזה משהו. אבל כלפי מה שאנחנו מדברים על השינוי אקלים ומדיניות, מה שאנחנו רוצים לעשות עם החקלאות, זה ודאי שמישהו שבא לארבע שנים, חמש שנים, בדרך כלל זה ארבע שנים בכל המדינות, זה לא תקופה. איך אני אדאג לחקלאות, איך אני אדאג לדברים כאלה שעד שהם מתפתחים, עד שנעשה בהם משהו, זה לוקח זמן. אפילו אותו, אותו או, כמו שדיברנו פעם, במסגרת ה, השיחות האלה על ה, על, 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 על חינוך נגיד. 4 שנים זה לא, זה לא, זאת לא תקופה כדי לפתח מערכת שינוך, חינוך בבתי ספר, ב, 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 בכלל, בדור, ב, בבני אדם, במשפחות, במשהו. זה דורש הרבה יותר זמן. זאת אומרת, אנחנו מלכתחילה בנינו כאלו מערכות בחברה האנושית ש... משהו לעשות ומיד לברוח, משהו לעשות ומיד לברוח. ולכן, ממש אני לא רואה בצורה כזאת אם נמשיך, שיהיה מזה תוצאה טובה. אנחנו נצטרך להבין שגם חינוך, גם יחס לאקלים, לכל האקולוגיה, זה דורש ממש... מערכת שלמה שהיא תעבוד לכיוון הנכון והרבה זמן. מאוד נקווה ש... שבכל זאת שינוי יהיה.
אתה דיברת לפני כמה רגעים או שניות על הנושא של ההגירה. זה גם עוד אפקט של שינוי האקלים. מעריכים שהשינוי האקלימי יביא 67 מיליון אנשים להגירה פנימית עד 2050. קרוב ל4 מיליון מקסיקאים ומרכז אמריקה יעזבו את הבתים שלהם בגלל עליית פני הים ובגלל הייצור החקלאי. זה לפי הבנק העולמי. ויש גם מונח שעכשיו משתמשים בו שזה מהגרי אקלים. זה לא מבחינה כלכלית או מלחמה או דברים כאלה, אלא מהגרים כתוצאה מהאקלים. ואחד הערים שהכי מושפעות לעתיד לפי החיזוי שלהם זה מונטרי במקסיקו, שאתה יודע טוב, היית שם ויש לך שם תלמידים. אם כך, איזה אפקט יהיה ההגירה הזאת ברמה האנושית? האם אתה מעריך שלמרות שזה נראה שלילי, אולי יכול להיות לזה אפקט חיובי בכלל?
תראי, אין שלילי בלי חיובי, וההפך, חיובי בלי שלילי. זה תמיד אצלנו כך, כי זה תלוי באדם, ואנחנו נמצאים אדם לעומת אקלים. יש כאלה שאומרים שכדור הארץ שלנו הרבה פעמים כבר היה מתהפך, והיו תקופות קור וחום וכן הלאה, ואנחנו שוב כנראה חוזרים לתקופת הקור. יש כאלה שאומרים שזה רק תוצאה מפעולות האדם, אז יש ויש. אני חושב שאנחנו באמת צריכים לשים לב במה אנחנו תלויים. לי נראה שאנחנו תלויים בכוח שלנו הפנימי. אין כוח יותר חשוב, יותר גדול, יותר נעלה עוצמתי מכוח המחשבה, מכוח הרצון. אם אנחנו לוקחים כל הסולם של הכוחות שבטבע, עד כמה שכוח הוא יותר חזק, הוא יותר עדין. הוא יותר נעלם. זה כוחות באטומים ולקרינה נגיד וכו' וכו'. ואנחנו רואים גם כן בתהליך שהאנושות עברה. בהתחלה היה לאדם חתיכת אבן ומקל. אחר כך זה הכל השתכלל יותר לחץ וקשת, לכל מיני דברים אחרים. גם במלחמה וגם כן בחקלאות וכל הדברים. זאת אומרת, אנחנו יותר ויותר מתקדמים להשתמש בכוחות יותר עדינים, יותר גבוהים. וכאן אנחנו נמצאים בבעיה גדולה. כי כוח הכי גדול שלנו שבו אנחנו משתמשים, רוצים או לא רוצים משתמשים, זה כוח הרצון, כוח המחשבה. ומחשבות שלנו ורצונות שלנו הם מאוד לא טובים. ואם אבנים ועצים וכל מיני דברים שאנחנו פעם היינו נלחמים או עוזרים לעשות איזה עבודה, היינו רואים איך אנחנו משפיעים על זה, אז בעיה היא איך אנחנו משפיעים על הכוונות שלנו, על הרצונות שלנו, על המחשבות שלנו, שעל ידם אנחנו כנראה שעושים נזק הכי גדול. ומתי נוכל להגיע לסדר אותם נכון? לכן באה חוכמת הקבלה ומסבירה לנו את זה, דווקא מתגלה בזמן הזה, בתקופה שלנו, מפני שאנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בכוחות הטבע יותר עדינים ממה שיש לנו כרגע בינתיים בידיים שלנו. והאנושות צריכה ללמוד את זה. ואז על ידי זה היא תבין שכוחות הכי גדולים שהם נעלמים ואנחנו רואים את זה, הם יותר עדינים, נסתרים בטבע, איך אנחנו יכולים להשתמש בהם, אבל להשתמש בהם אפשר רק לטובה. זאת אומרת, לדברים רעים אין שם בעיה, אנחנו לא נוכל להשתמש בהם. לכן אנחנו צריכים לפתוח את זה לכולם, להסביר את זה לכולם, ולהסביר שהעתיד שלנו הטובה היא תלויה בכמה שאנחנו יכולים לתקן את המחשבות, כוונות, יחסים בינינו, שבזה בצורה מדויקת, סלקטיבית, מבוררת, מכוונת, אנחנו יכולים להשפיע על עצמנו, על הטבע, על כל על כל הסביבה, על בצורה האקולוגית הכללית, סביב כדור הארץ ופנימית לתוך, וגם כן באיזה כוונה, הכוונה מיוחדת לחקלאות, ואפילו לכל הפירות ולכל זן ולכל דבר. זאת אומרת, יש כאן עניין של השפעה מאוד מאוד מכוונת לכל דבר ודבר שבחיים שלנו. אבל לזה צריכים ללמוד איך אנחנו מגיעים למצב שכולנו יחד, במחשבה משותפת, ברצון משותף, עושים איזון, ממש איזון היסודי שבטבע.
Nos puede explicar cómo funciona.
אתה יכול להסביר איך זה עובד, הקונספט הזה, איך השינוי האקלים יוכל להיות מושפע יותר על ידי כוח המחשבה מאשר על ידי פעולות פיזיות?
אנחנו נגיע למצב עוד מעט שאנחנו נראה שאין לנו שום השפעה, לא על אקלים ולא על כלום. אז אנחנו מזה מגיעים רק להחלטה שהאקלים זה משתנה בעצמו ולא תלוי בנו. מה שלא נעשה הוא בכל זאת ישתנה. אבל זה בגלל שאנחנו לא יודעים איך להשפיע עליו, ולא רוצים להשפיע עליו על ידי סידור המחשבות וכוונות שלנו. ולכן ככה זה קורה. זאת אומרת, יש לנו איזה מין פתרון. זה לא תלוי בנו, אנחנו בכל זאת לא יכולים לעשות כלום. יש התחממות, רמת המים עולה, נו, וזהו. אבל איך להסביר את זה? יש הרבה, האמת שיש הרבה מחקרים על זה. עד כמה שמחשבות שלנו, אם הן מחוברות נכון ויחד, עד כמה שהן משפיעות על כדור הארץ. אנחנו גם כן מבינים מכל החיים שלנו, שמחשבות שלנו כנראה שהן הכי חזקות. רק אנחנו לא רוצים להשתמש בזה. כי להשתמש בזה זה נקרא שאנחנו צריכים לחנך את האדם, שאנחנו צריכים להביא את האדם למצב שהוא יהיה יותר טוב, שהוא ישלוט על המחשבות שלנו לכיוון הטוב, היפה, לכן אז אנחנו יכולים להתחבר במחשבות. במחשבות רעות אנחנו נשארים האגואיסטים, אנחנו לא יכולים להתחבר, אלא רק במחשבות הטובות, בעזרה הדדית בינינו, להטבע הכללי, שאנחנו חושבים בצורה הוליסטית כזאת כלפי כל העולם, אז אנחנו יכולים להשפיע לטובה. ועל זה אנשים לא רוצים לחשוב. אנחנו עדיין נמצאים באגו הגדול שלנו, שלא מרשה לנו בכלל להסתכל לכיוון זה. אמנם שחוכמת הקבלה מדברת על זה, והיא יודעת שאפשר את זה לבצע, אבל כל היתר אנושות לא חושב על כוח מחשבה, כמו על כוח התיקון הגדול שנמצא בידינו.
כמו פונקציונה אסטודנט?
איך זה עובד בתוך מערכת הטבע שהמחשבה יכולה להשפיע בצורה חיובית גם כן, כי כעת זה בצורה שלילית, אז איך יכול להשפיע בצורה חיובית על יתר רמות הטבע?
קשה מאוד להוכיח את זה. כי אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו לא רואים. מחשבה זה דבר שהוא נעלם, הוא איפה הוא באוויר, איך אני יכול למדוד אותו, לתפוס אותו, להגביר אותו, לקטין אותו, משהו לעשות עמו. אם זה לא נתון לנו בצורה מוחשית, אז אנחנו לא מתייחסים לזה.
כמו פונקציונה?
אבל איך זה עובד? אתה יכול אולי להסביר כדי שבאמת ננסה להבין איך זה מורכב. למשל, איך מחשבה תשפיע בזה שהקרחונים לא ימסו, שלא יהיה התחממות יתר ברמה של החי, צומח, דומם?
אני לא יכול להוכיח את זה בצורה ברורה לפני כולם. זה לא שאיזה פוקוס פוקוס שיכולים לעשות, ואז אנשים מיוחדים, יש להם ריכוז המחשבה. מיוחדים, אני מדבר על זה שכל האנושות יכולה להתרכז באיזושהי מחשבה, ומתוך זה שהיא משפרת את עצמה וחושבת בצורה אחרת כללית לטובת עצמה, אז זה ישפיע על העולם. כי מכל הכוחות שבטבע, יש לנו כוחות פיזית, כימית וכן הלאה, עד החשמל ועד האנרגיית אטום, כן, וגלים הגבוהים ביותר, המיוחדים ביותר, זה כוחות גלי המחשבה שלנו. על ידם אנחנו יכולים לעשות הכל. אנחנו נגיע לזה, רק השאלה או בדרך ארוכה על ידי יסורים גדולים, או בדרך קצרה על ידי זה שאנחנו נשמע מה שאומרים מקובלים.
אם כך, כסיכום, ניתן להגיד שהשינוי האקלימי תלוי פשוט בשינוי בבני האדם?
בלבד. בדיוק. רק בבני אדם תלוי שינוי האקלים. אנחנו רוצים שהאקלים יתאזן, שירגע, שלא יהיה יותר גרוע, אנחנו צריכים להיות יותר טובים, יותר פחות גרועים, או יותר טובים.
רספקטו על הנטורלס, רספקטו על
כלפי הטבע וכלפי הזולת?
כי אנחנו כולנו מערכת אחת. דומם, צומח, חי בני אדם, כולנו מערכת אחת. אבל אנחנו נמצאים בדרגה הכי גבוהה בסולם הזה, ואם אנחנו נשתנה לטובה, אנחנו נראה תוצאות.
תודה רבה, נצפה אם כך שנראה את התוצאות האלה. עד התוכנית הבאה.